פרק ג' כן, למדנו אתמול שישנה פנימיות הרצון וישנה חיצוניות הרצון. פנימיות הרצון היא מה היא באמת 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 רצוני, וחיצוניות הרצון מה אני עושה בדרך לזה, אבל לא זה הדבר הפנימי שברצוני. מה שאמרנו אתמול, אני יכול לעמול וללכת לעבודה ולהתאמץ ולהתפרנס וכו', אבל פנימיות הרצון היא לפרנס את ילדיי. חיצוניות הרצון היא התקדמות המפעל ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל פנימיות הרצון גם אצל הקודש ברוך הוא, פנימיות הרצון היא מה שהוא מניק ויניקה, וכל מה שיעשה דירה בתחתונים, כך עד למעלה למעלה למעלה, וכל מה שיגלה את אורו האינסופי. אבל הדרך להגיע לזה היא דרך צמצומים. ללא הצמצומים, היינו נבלעים באור האינסופי. והצמצומים, גם הם יונקים, כמובן, את כוחם מאותו אור אינסופי. והצמצומים, והצמצומים מתרבים עד שהם מגיעים גם מצב שהוא של התגברות והתעצמות. הצמצומים כל כך עד שהבורא נותן את הכוח לנברא להיות יש לפני עצמו, עד כדי שהוא כביכול העבודה זרה עצמה. הוא הבורא. הוא הפרעו שדיברנו עליו אתמול. גם הוא מקבל את כוחו מהרצון העליון, ברוך הוא. אלא שהוא מקבל אותו מחיצוניות הרצון, עד שהוא מקבל אותו מאחוריים דקדושה, והוא נעשה אלוהים אחרים, עד שהוא ממש הופך להיות בסוף אחר מצד הנבראים. במובן הזה, לא רק שדבר שהופך להיות להוויה בפני עצמו בעולם, כל דבר שהופך להוויה בפני עצמו בעולם הוא עבודה זרה, אלא שהאלוהים אחרים בעצמם, שגסות גבהות הרוח, הגאווה היא היסוד, פרעו שאומר יאור לי עד כדי ואני עשיתיני, לא רק אני לא בטל אל, אלא אני הבורא, אני עשיתיני, אני עושה היאור, ואני עושה עצמי, ואני עושה כל הכוחות שיש. עד יאור לי ואני עשיתיני, ולכן את בני ישראל לא אשלח, וכו' וכו' וכו'. זאת עבודה זרה שהיא לא קשורה, אגב, אומר התניא בסוף הפרק, לכפירה. כי היא לא כפירה. כי גם העבודה זרה בסופו של דבר מכירה באלוקים. וקוראים לו אלוקי דאלוקיה, הודו לאלוקי האלוקים, וקוראים לו אלוקי דאלוקיה. גם העבודה זרה מכירה בו בסוף, היא יודעת שהיא יונקת את כוחה ממנו. ההפך, הכפירה היא לא הבעיה בכלל, היא גם היא מכירה בסופו של דבר בזה שהיא יונקת את הכוח משם. לפני שימשיך התניא למשמעות של זה מבחינת אווירה ומצווה, מבחינת פעולה כזאת ואחרת. במעשים שלי, שלזה הוא יגיע בפרק הבא, בפרק הבדלת, עושה התניה עצירה לרגע אחד, ואומר, בוקר טוב, תודה רבה רבה רבה. ולוקח אותנו להבנה איך האדם פה בעולם הזה יכול להיפגש עם פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה פרק כ"ג שלפנינו, ועם כל המזכר לאל, בסדר? ועם כל המזכר לאל, יובן ויבואר היטב בתוספת ביאור מה שאמרו בזוהר דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. כבר פגשנו את הביטוי הזה, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. אנוכי, אני, נפשי, כתיבת יהבית, אני את עצמי נתתי. התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, התורה היא אותי אור כסלמה, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים. אבל ההקדמה לפרק מחייבת הבנה מחודשת, עוד יותר עמוקה. עם כל המזכר לאל, כלומר מכוח הדברים הקודמים, יובן ויבואר היטב, כלומר, אנחנו הולכים לצחצח את ההבנה הזאת, למדרגה אחרת לגמרי. בתוספת ביאור. מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. אגב, המילה ביאור היא מילה מעניינת מאוד. ביאור זה הסבר, לבאר, אבל ביאור זה באר. כלומר, ככל שאתה מבין את הדברים מהמקום המפקה, האינסופי, העמוק שלהם יותר, יהיה לך תוספת ביאור פה. המים מהבאר עולים עוד יותר. כמו מה שהתברר לנו מקודם, לוקח אותנו עכשיו הזרה, למושג אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. טוב, יפה, מבחינת האותיות. אני מדבר מבחינת המילה עצמה גם. גם מבחינת המילה עצמה. אם כן, אם כל הנזכר לאל יובן ויבואר היטב בתוספת ביאור מה שאמרו בזוהר דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. והבירור הזה הולך להיות ביחס שבין תורה למצוות. ובתיקונים פירשו דרמך פיקודין 248 המצוות, מצוות יעשה, רמח, פיקודים, אינון, רמח איברין דמלכה. הם רמח איברין דמלכה. כלומר, לא כנגד איבריו של אדם, כמו שאנחנו רגילים, אבל תשימו לב לדיוק, גם לא כנגד איבריו של הקדוש ברוך הוא כביכול, אלא הם איברין דמלכה. קודם כל נדבר על המצוות, ואחרי זה נדבר על התורה. התורה היא גם סך כל המצוות, אבל התורה היא גם תלמוד תורה, הרעיון של התורה, ההשגה של התורה, גם מה שלא מופיע במצוות. והבירור של אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, יתברר עכשיו בהשוואה בין התורה כגילוי פנימיות הרצון למצוות, כגילוי פנימיות הרצון. לפי שהמצוות הן פנימיות רצון העליון וחפצו האמיתי, המלובש וכל העולמות העליונים ותחתוניים לאחיותם. כי כל חיותם ושפעם של מי? של העולמות, של כל העולמות, גם העולמות העליונים. מכוח מה הם חיים, כל חיותם ושפעם של כל העולמות, תלוי במעשה המצוות של התחתונים. כנודע. זוהר, מקומות נוספים, יש לי. ונמצא שמעשה המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימית רצון העליון. שממעשה זה, מהמצוות, נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. כלומר, על ידי קיום המצוות פה, אז נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. ולכן נקראים איברי דמלכה. דרך משל, כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו, אנחנו קודם כל קוראים ככה קצת, הרבה בכוונה, ובטלים לגמרי אליה, מכל וכל. האדם, אנחנו משתמשים תמיד בביטוי, נותן פקודה לאיבריו והם עושים. אבל זה לא עובר עכשיו בפקס. זה מיה. ובטלים לגמרי אליה, מכל וכל. האיברים אל הנפש. כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד, בלי שום ציווי ואמירה להן, ליד או לרגל, ובלי שום שהייה כלל, אלא כרגע ממש, כשעלה ברצונו, הוא לא זקוק עכשיו להפעיל עוד מאמץ, עוד מכשיר, עוד מנגנון. כך דרך משל, החיות של מעשה המצוות וקיומן. הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו. ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם המקיים ועושה המצווה שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. מתלבש בחיות של מעשה המצווה, לבוש המעשה, ונעשה גם כן כגוף לנשמה לרצון העליון. ובטל אליו לרצון העליון הזה לגמרי. ועל כן גם אברי גוף האדם המקיימים המצווה, שכוח ובחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. כגון היד המחלקת צדקה לעניים, או עושה מצווה אחרת. ורגליים המהלכות לדבר מצווה. וכן הפה ולשון שמדברים דברי תורה, והמוח שמהרהר בדברי תורה ויראת שמיים, הוא מדבר פה עכשיו מהצד הפיזי. הפה, הלשון, המוח. ובגדולת השם ברוך הוא, שכל אלה עוסקים במצוות, בתורה, בתור תורה ומצוות, כלומר בפעולה שבאה לידי מימוש, הגשמה בגוף, פעולה מעשית, אז הם בטלים לגמרי והופכים להיות מרכבה לרצון העליון שנמצא בתוך אותן המצוות. כן, כמובן, הכל משתנה, כנפיים. זהו שאמרו רבותינו זל, האבות הן הן המרכבה. למה? שכל איבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה, ולא נרצו מרכבה, רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. כלומר, איך בעצם אני בטל לרצון העליון? כמו מרכבה לרוכב. ומה זה מרכבה לרוכב? האיברים הגשמיים מקיימים את המצוות. אני לא אומר שהמנוע נתן פקודה לגלגלים. המרכבה בטלה לגמרי לרוכב. והדבר הבא הוא ביטול וייחוד, כמו זה הייחוד שעליו אנחנו מדברים עכשיו, גוף ונשמה. כלומר, המעשה, בשעה שהמעשה הזה מקיים את המצוות, שהפעולה הזאת מקיימת מצוות, אז מתאחד לגמרי הגוף עם הנשמה. אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח, אנחנו את הכל באורייתא וקודשא בריך הוא, בשונה מהמצוות איברין דמלכא. אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח, וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה. עכשיו אנחנו מדברים על איזה שני לבושים? מחשבה ודיבור. דיברנו על הלבוש של המעשה עד עכשיו. ובלבוש המעשה אני נעשה כמו מרכבה לרוכב. קוראים לזה בייחוד של כלים. אסביר את זה במילה אחת. פועל שבונה את הבניין, עושה את הפעולה הממשית, והוא מאוחד לגמרי לגמרי עם זה. אבל כשאני יושב עם האדריכל, ושותף בתוכנית, אני לא מיוחד יותר או מיוחד פחות, אבל הייחוד הוא עם האורות ולא עם הכלים. יש ייחוד בכלים, יש ייחוד באורות. נבין את זה לאט. אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח, וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה, שהם לבושים הפנימיים של נפש האלוקית. וכל שכן נפש האלוקית עצמה המלובשת בהם, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון העליון. ייחוד גמור, כלומר, זה לא התאחדות הגוף עם הנפש. מבינים למה זה לא נקרא ייחוד גמור? זה כל רצון העולם. זה איברין דמלכה, אבל זה איברין דמלכה. בדיוק. גוף ונפש הם שני דברים נפרדים שאוחדו. אוקיי, לאט, לאט. שנייה, נגיע אחרי זה להגדרות. אני רוצה קודם כל לראות הכל. פשוט אני רוצה עוד להבין בעצמי. אז הגוף עם הנפש הם, אם כן, דברים נפרדים שמתאחדים, והם ממש איברים דמלכה. אבל זה עדיין שניים. לעומת זאת, כשאני עכשיו עוסק בייחוד גמור, אני מדבר על הייחוד של הנפש עם כוחותיה. של הנפש עם עצמה. וכל שכן נפש אלוקית עצמה מלובשת בהם, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון. ולא מרכבה לבד. כי רצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה שמערר ומדבר בה. שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו. שכך עלה ברצונו יתברך. שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי, או להפך. אם כן, כשאני מהרר עכשיו באותה הלכה, באותה הוואמינה, באותה מחשבה, באותו הרהור תורה, אני מהרר בפנימיות הרצון. לא באיך זה מתממש פה ומתאחד בייחוד גוף ונפש, אלא אני כאילו נכנס עכשיו להוויה עצמה. לא למימוש, אלא להוויה. וכן כל צירופי אותיות תנ"ך. אתם יודעים מה ההבדל בין תנ"ך לבין כל ספרי הקודש שבאים אחר כך? שבכל ספרי הקודש מעניינים אותי המשפטים, המילים. בתנ"ך, המילים הם בעצם ביטוי של האותיות. אני מצרף את האותיות כך, אבל האותיות האלה הן שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואני מבין ששור, שין ואבריש, זה שור עם ארבעה רגליים. עם ארבע רגליים. יש לי כוח לצרף את האותיות למה שהם הגיעו. אבל, יפה, אבל ההמשכה, מעניין, אבל ההמשכה, האות, אתה, אתה, האות שמכאן מלמטה היא וינקר, היא איתות, אבל מלמעלה למטה היא המשכה, היא באותיות עצמן. מה שאני יודע לעשות זה לצרף את האותיות.
אין הבחנה בין תורה לבין נביאים כתובים?
אין. התנ"ך, יש הבחנות פנימיות, אבל בנושא של אותיות, מה שנכנס, נקרא נבואה שהוא צריכה לדורות לכתבה. מה שהוכנס הוא מעבר למקום ומעבר לזמן, ולכן הוא מעבר ליכולת שלי לתרגם את המשפט. כלומר, אותיות תמיד משאירות את האור מעל הסלמה. עצם הכתיבה והבנת הדברים כמשפט הם כבר סלמה מהמקום שלי. אני חייב לתפוס פה מקום. אני חייב להבין מה כתוב פה. וכן כל צירופי אותיות תנ"ך הן המשכת רצונו וחוכמתו המיוחדות באין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, שהוא היודע והוא המדע והוא הידוע. זה שנאמר דאורייתא וקודשא בריך הוא כולה חד ממש, ולא איברין דמלכה לחוד כפיקודים, כמו המצוות. כי המצוות אם כן מאוחדות עם הרצון העליון בייחוד של מרכבה ורוכב, של גוף עם נשמה, אבל התורה והקודש ברוך הוא הם דבר אחד ממש. ואז הוא עובר למה קורה כאשר האדם עוסק בתורה, מיד נגיע לזה הלאה. אבל בואו נחזור רגע לדברים מההתחלה. בתוספת הביאור שאותה מבקש לעשות איתנו עכשיו התניא, פרק כ"ג, בתוספת הביאור שאותה מבקש לעשות איתנו התניא עכשיו, אנחנו לומדים שאורייתא וקודשא בריך הוא כולה חד, בא לידי הבנה מתוך השוואה בין התורה לבין המצוות. ואת זה אפשר לקלוט אחרי שקולטים את פנימיות הרצון, ואת זה אפשר לקלוט כאשר אנחנו בעצם מבינים גם שאנחנו בתחנת מעבר כדי לקלוט איך אני מתמודד מול העבודה הזרה בעולם. אם עבודה זרה פירושה לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו כל מה שהוא הוויה, כל מה שהוא יש, ההתמודדות עם זה היא קשה, קשה מאוד מאוד מאוד. כי בעצם נבראתי בעולם כדי לטפל ביש. נבראתי כיש. בעצם אני אומר פה מילה אחת מיותרת, כי נבראתי פירושו אני יש. נבראתי. אני בעולם שלא נמצא באצילות. אני בבריאה. אלוקי נשמה שנתת בי, טהורה היא. היא מעלמא דטהירו.
כבר אמרת
בי. בדיוק. אז כבר יש. היא מאצילות, היא טהורה, ועכשיו היא מופיעה דרך הבריאה והיצירה והנפיחה, עד שהיא משמרה בקרבי וכו'. כלומר, התניה אומר, כשהתחלנו לנסות להבין את הכל בפרק י"ח-י"ט, שם התחלנו את המהלך, כשאמרנו מה זה מאוד, ואמרנו שקרוב פירושו הכוח שלי בהתבוננות שלי להגיע. ואז עזבנו לרגע את הבינוני המתבונן, ואמרנו בוא נדבר רגע על המהות, על המאוד. אמרנו הבינוני המתבונן, תמיד בסופו של דבר יגיע, אבל הוא כל הזמן יהיה באיזשהו מקום של מאבק. למה? כי כשהוא כבר יגיע לאהבה ולהיראה עם הכנפיים האדירות, הם הרבה מאוד פעמים עדיין יהיו רק בתבונה. זוכרים? רק בשכל. אל תיבהל, לאט לאט אתה תמשיך ואתה תמשיך, אבל להגיע ללב הבוער ממש, זה כבר לא תלוי בי. צדיקים ליבם ברשותם, אבל לא בינוניים. כשעברנו למנגנון המאוד, עברנו למנגנון שהוא בעצם אינסטינקטיבי בנו, הוא ירושתי בכלל, הוא טבעי. הירושה הזו באה לידי ביטוי מהסיבות שהסברנו בשעה של מסירות נפש רק. אבל הידיעה לירושה הזאת היא מהותית, היא עולמנו, היא עצם קיומנו. בירושה הזאת שירשנו מאבותינו שהיו מרכבה, ירשנו את השם אלוקינו השם אחד. ירשנו בירושה פנימית את האמונה בהשם. האמונה הזו מה שהגדרנו בלמעלה מהשכל ולמעלה מהרגש. כיוון שזה דבר טבעי. אז א', הוא כמעט לא בא לידי ביטוי. כי הוא הטבע עצמו. אין לו מנגנונים שמכריחים אותו לבוא לידי ביטוי. הוא קיים. הוא נצחי. הוא המהות. כשהוא בא לידי ביטוי, אז הוא לא אהבה ויראה בנפרד. הבנת השם אחד והתבוננות שמביאה ליראה. אלא הוא דחילו בתוך רחים. כמו כלב, אמרנו. שבלי להבחין בכלל, אם הוא מריח סכנה, הוא נובח כאילו זה אותו דבר. זה לא משנה לו אם זה דיוויזיה או קיפוד. הוא נובע, כי הוא קולה שמה שיש ממול זה מסוכן. כשיהודי מוסר את נפשו, הוא מוסר את נפשו, בין אם יגיד לו הקיסר היווני שמולו להיות פילוסוף יווני, ובין אם הוא יגיד לו כמו לתינוק רק תשתחווה ואל תתכוון. זה אותו דבר, הוא נובח מיד. הוא צועק השם אחד, ומבחינתו כל הפעה בגדר זה מלחמה. ואז הוא מצליח להגיע ללב בוער. אבל אנחנו חיים פה בעולם, ולא כל היום יש מולנו את הקיסר, את אנטיוכוס. ברוך הוא, ברוך שמו. אז איך עכשיו יש בכל נפשך? העבודה זרה היא היראה הזאת, היא הדבר שהוא הבסיס לכל התפיסות שלנו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פירושו, יש הוויה נוספת. אז לא יכולה להיות שמחה, אז לא יכול להיות מצוות, אז לא יכול להיות כלום, כי יש הוויה נוספת. וזה כל כך קשה. מה הכלי שכשאני עוסק בו, אני מרחיק מכל מחשבה כזאת. אני מתחבר רק לרצון העליון. מרתניה שני כלים, תורה ומצוות. והם שונים במהותם. הקשר עם התורה הוא קשר, הקשר עם המצוות, סליחה, הוא קשר עם האיברים של המלך. ובתיקונים פרשו, אני חוזר להתחלה, דרמח פיקודים, אינון רמח איברים דמלכה. מה זה איבר? איבר זה כלי שבא לבטא את הכוח המיוחד שבנפש לגבי אותו עניין. כוח הראייה בא לידי ביטוי באיבר שנקרא עין. ולאיבר יש איברי משנה 1, 2, 3, 4 וכו' וכו'. כוח השמיעה בא לידי ביטוי באיבר שנקרא אוזן. אז האיבר בעצם כלי. כלי. זה אנחנו קוראים ייחוד בכלים. האיבר הוא כלי. בסדר? אבל שלא מבין לא נכון, הוא לא כלי שנמצא במחסן וצריך להוציא אותו. הוא יפעל באופן מיידי. הוא לא צריך לקבל ציווי. אנחנו קוראים לזה בעולם המדעי פקודה. אבל הוא פועל באופן מיידי וממשיך, והוא מבטא את הרצון שלי, אני רוצה לראות, ברוך השם, יש לי עין, ודרך הכלי הזה אני רואה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקיים מצוות, אז הוא בעצם אמר, אני רוצה לתת לכם כלים כדי להמשיך את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולמות. איך רצונו של הקדוש ברוך הוא יופיע פה? הרי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז איך אני יכול להופיע את רצונו פה? אני נותן לכם איברים דמלכה. אבל כאן מגיעה הנקודה העמוקה. אני לא אומר שהאוזן שלי היא כוח השמיעה שלי. היא הכלי. אני צריך לשמור עליה, אני צריך להיות בריא, הכל נכון, אבל היא הכלי. היא הגוף. שכוח הראייה מופעל דרכו. זה ייחוד דקלים. כוח השמיעה מופעל דרכו. לפי שהמצוות הן פנימיות רצון העליון בחפצו האמיתי, המלובש בכל העולמות העליונים ותחתוניים לאחיותם. כלומר, רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולמות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם והעלים את עצמו, והוא רוצה בקיומם של העולמות, וברצון הזה, ברצון הזה הוא מחיה אותם. מהו הרצון שדרכו העולמות חיים? המצוות. המצוות הן הפנימיות שבאותו רצון. כי הרי בעצם בשביל מה רצה הקדוש ברוך הוא את העולם? נחזור למושג פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. אולי נחזור לזה מדוגמה אחרת. אני רוצה לבנות בית. אני רוצה לבנות לעצמי בית. מה אני רוצה? לבנות בית. זה רצוני. לא, בניית הבית, אני צריך קודם כל להסדר ביוב. אני צריך להרוס את המבנה הקיים. אני צריך לארגן גדר. אני צריך להפוך אדמה. יש מיליוני חיצוניות הרצון בדרך לפנימיות הרצון. אז מה היא פנימיות הרצון? לבנות בית. אז בדוגמה הזאת, אז אני רוצה לגור, הנה חילם. בסדר, לא משנה. נדבר עכשיו על הגדרה. עד רבה. בסדר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה את העולמות, הוא רוצה אותם בשביל מה? הוא רוצה אותם כדי להחיות אותם ולקיים אותם, כדי שתהיה לו דירה בתחתונים. שהאור האין סופי יופיע בעולמות, בכל העולמות. כדי שהאור האינסופי יופיע בכל העולמות, הוא שלח את איברים דמלכה. אלה המצוות. ובמצווה הזאת שיהודי מקיים פה למטה, הוא בעצם עושה צוותא. מצוות. הוא נותן לרצון העליון הזה להופיע, וזה נותן חיות ושפע לכל העולמות, גם לעולמות העליונים. זאת המצווה. לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זוכרים? מכל חיי העולם הבא. כי מה אני אוכל לעשות בעולם הבא? לשבת בגן עדן, ועטרותיהם בראשיהם, וליהנות מזיו השכינה. להגיע לעוד השגה. לעוד השגה. לעוד השגה. אבל ההשגה שאני אוכל להגיע אליה, לא עושה את הפעולה שעושה המצווה. מבחינת קורת רוח, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אבל מבחינת פנימיות רצון העליון, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולמות, בכלים, זה בא לידי ביטוי בעולם המצוות. כלומר, לכל מעשה טוב יש ערך. יש המון מעשים. אבל האיברים פועלים בצורה הזאת. ואלה המצוות שציוות הקדוש ברוך הוא פה בעולם. איברים דמלכה. וכיוון שהאדם נברא בצלמו, אז הם כנגד רמח איבריו של אדם. והאדם שנברא בצלמו, הוא זה שיכול להביא את הפנימיות, הרצון העליון הזאת, דרך העולם של המצוות. הכל תלוי, כי כל חיותם ושפעם של כל העולמות תלוי במעשי המצוות של התחתוניים, כנודע. ונמצא שמעשי המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימית רצון העליון. מעשי המצוות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון של הקדוש ברוך הוא. הוא מסביר שממעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. כלומר, בעצם למה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולמות? בעצם למה הוא עובד פה כל כך הרבה? מה הוא רוצה בסוף? בבית שהוא עשה, שהוא בונה עכשיו, במשל שאמרנו מקודם. מה הוא רוצה? בעצם מה הוא רוצה? מה הוא יעשה אחרי שהוא, איך אמרנו אתמול בדוגמה של המפעל? מה הוא יעשה בכסף שהוא ירוויח? מה הוא יעשה בבית שהוא יבנה? מה הוא רוצה? הוא רוצה שתהיה לו דירה בתחתונים. ולכן במעשה זה נמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות. ולכן נקראים איברי דמלכה. דרך משל. כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו. האיברים הם לבוש. עכשיו יש איברים פנימיים, איברים חיצוניים, איברים חיוניים, איברים פחות חיוניים. אבל האיברים הם הלבוש של הנפש שלי. לא האוזן היא השמיעה, אלא האוזן היא הלבוש של כוח השמיעה. הוא לבוש פנימי יותר מהדיבור והמחשבה. בטח, הוא לבוש. לכן בסוף הדבר בא לידי ביטוי בגשמיות, בא לידי ביטוי בגוף, אבל זה ייחוד בכלים. ומיד יסביר את זה.
לכן זה פנימי לפנימי.
בדיוק. בדיוק. ולכן, נכון מאוד, ולכן נקראים איברי דמלכה, דרך משל, כמו שאיברי גוף האדם, הם לבוש לנפשו. ובטלים לגמרי אליה מכל וכל. כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו. שם מופיע ההסבר הנוסף. עד עכשיו דיברנו על כלי. אבל כלי זה עדיין מה שיש במחסן. כלי זה משהו שאני צריך ללכת ולהוציא אותו. אבל זה לא כלי רק במובן של כלי. זה מרכבה לרוכב ממש. זה כלי שאתה כבר בכלל לא יכול להבחין בין הכלי לבין... אתה כבר לא יודע להבחין בין השמיעה לבין האוזן. נכון, כשאתה מנתח, אז אתה אומר שהאוזן היא הכלי, וכוח השמיעה הוא הכוח המיוחד בנפש, שהאוזן יהיה מה שדרכו הכוח הזה עובר. אבל זה הופך להיות לאחד ממש. אבל זה עדיין שני דברים שמתאחדים לאחד. זה לא המושג כול אחד. חכו עם זה. זה שני דברים שמתאחדים לאחד. מוחלט. נכון, יש ביטול של מרכבה לרוכב. דקה. זה כן יהיה, רגע. רגע אחד. ולכן נקראים איברי דמלכה דרך משל. כמו שאיברי גוף האדם הם לבוש לנפשו, ובתהילים לגמרי אליה מכל וכל, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו או רגלו, הן נשמעות לרצונו תכף ומיד. זה לא חייל בצבא שבאמת רוצה לעשות מה שהמפקד אומר, רק הוא מחכה שהוא יגיד לו. בלי שום ציווי ואמירה להם. ממש מרכבה לרוכב. כלומר, הם יודעים מה צריך לעשות. האוזן יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות כדי להביא את כוח השמיעה. היא לא צריכה שום פקודות. כשיש אדם חולי, צריך להחזיר לאוזן את הידיעה מה היא צריכה לעשות. אבל במצב בריא, האוזן פועלת מיד את כוח השמיעה והעין את כוח הראייה ותחל. בלי שום ציווי ואמירה להם, ובלי שום שהיה כלל, אלא כרגע ממש, כשעלה ברצונו, באותו רגע ממש, אז ידו ורגלו פועלות את רצונו, מבצעות. כך דרך משל, החיות של מעשי המצוות, וקיומן, החיות של מעשי המצוות וקיומן הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו. בחיות הזה של מעשי המצוות הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו. ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. חיות וקיום הם שני דברים. כבר אמרנו שבעברית המושג קיום, במושג ההלכתי של קיום, זה לא רק ביצוע. דיברנו על זה הרבה פעמים. אתם זוכרים? המושג קיום זה מה שמקיים את הדבר. יש קיום שטרות. אני מבצע פעולה, אבל מי שמקיים את הפעולה הוא העורך דין שחתם לי על הקיום. כלומר, השטר הזה יכול להיות מבוצע, אבל אין לו שום תוקף כל עוד הוא לא מקוים משפטית. הקיום הוא מה שנותן לזה קיום. מה שנותן לזה קיומיות. בדיוק. נכון, יש החיינו ויש קיימנו. והחיות והקיום, זה מה שמדבר עליהם עכשיו, כך דרך משל החיות של מעשי המצוות, והקיום, הדבר שמחיה את המעשה ומקיים אותו והופך אותו לקיומי ועושה את כל העולמות האלה בכלל דבר שיש לו עכשיו תוכן. כי חיות המצוות וקיומן זה בעצם כל חיותם ושפעם של כל העולמות. הכל תלוי במעשה המצוות של התחתוניים. זה ההתארות הדילטטה. הוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו. ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. לכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם המקיים ועושה המצווה. שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. עד עכשיו דיברנו על הלבוש הפנימי. דהיינו על השמיעה. על הראייה. עכשיו בואו נדבר על הדבר שמפעיל את הפעולה הזאת. האוזן. הלבוש החיצוני של הנפש האלוקית. הוא מתלבש בחיות של מעשה המצווה ומעשה גם כן כגוף לנשמה לרצון העליון ובטל אליו לגמרי. ועל כן, גם עברי גוף האדם המקיימים מצווה, שכוח ובחינת המעשה של נפש האלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצווה, הם נעשו מרכבה ממש לרצון העליון. והוא מדגים, כגון היד המחלקת צדקה לעניים. מה קורה ליד הזאת? היד הזאת עכשיו הופכת להיות מרכבה. היד הזאת עכשיו עושה את מה? את מה שרוצה הקדוש ברוך הוא שיהיה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם הזה, שהיהודי הזה, יאכל עכשיו ארוחת ערב. וכדי שזה יקרה, אז לי יש את הכסף הזה ביד הזאת. היד הזאת היא עכשיו מרכבה לרצון העליון. זה לא שאני מוותר על משהו שיש לי. צריך להבין את זה בעומק. אלא רצון העליון הוא שכך זה יפעל. זה לא אני רוצה בכלל. היד הזאת מעבירה את זה. כתוב באורחה עם הקדוש נפלא, כתוב בפסוק, אם כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, לא תהיה לו כנושה. אם כסף תלווה את עמי, ומזה לומדים מצוות צדקה, מצוות גמילות חסדים. היה אבל כתוב אם כסף, אז אומרים חזל, אם זה לא רשות. לפעמים אם זה כאשר. כאשר כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, אל תהיה לו כנושה לקבל את זה חזרה, אלא... לומדים שם, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, הביטוי הוא קשה. אם כסף תלווה לעמי, ואם כסף תלווה לעמי, מה זה את עמי, את העני עמך? אז חזל לומדים מזה את כל ההלכות. עניי עירך קודמים, העני עמך. עניי עמך קודמים לעניי עם אחר. עניי כל העולם צריכים לקבל, אבל יש סדרים בה, איך עושים את זה וכו'. אומר האור החיים, אבל למה זה נקרא אם כסף תלווה את עמי? אם כסף תלווה לחברך. כמו ואהבת לרעך, כמו. אומר האור החיים הקדוש, כי כשאתה הולך לתת צדקה, אז מקננת בך איזושהי מחשבה פשוטה, שבאמת, בלי רושם, אתה לא מבקש שלט גדול על הנדבן החפץ בעילום שמו, אבל בכל זאת נתת. אתה נתת. אז אני רוצה להודיע לך. אתה ואתה 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 ואת 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 ואני פקידים בעובר ושב של עמי. זה לא עם שלך בכלל, זה עם שלי. והעם שלי צריך לקבל איקס כסף. והפקדתי אותו אצלך. כשאתה שומר את התוכניות חיסכון מה... כספים שהילד שלך קיבל לבר מצווה. אתה מרגיש שאתה נתת לו צדקה כשאתה נותן אותה? זה בכלל לא שלך. מה הקשר שלך לזה? שהרווחת? אתה הרווחת. אני הרווחתי אותך. לעם שלך אתה נותן. אם אתה מחזיק את זה ולא נותן, אז אתה מועל בכספים. אתה צריך להיכנס בצור. לכן רק בעם ישראל צדקה זה מהשורש של צדק. זה פשוט לעשות צדק. להחזיר את הצדק אל כנו. אז למה כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? זה חלק מההתקפיה שלנו לסתרא אחרא לגילוי רצונו העליון. וכך היד נעשית מרכבה לרוכב. כלומר, אם היד לא תחלק את הצדקה הזאת לעניים, רצונו העליון לא מתממש. לדמים. לכן הכסף יש בו גם את המילה דמים, חזק מאוד. כשאתה, כשהאגו שלך הוא המקום שיש פה, זה יהפוך לדמים. התקפיה לסיטרה אחרה זה התקפיה לגאווה, לגסות, לרצון שלי לתפוס פה את המקום. ובכסף זה כל כך חזק, זה כל כך ברור. גם באמת אני הרווחתי את זה. זה עכשיו יכול להתממש הלאה מהמון המון דברים שתחשבו. גם באמת אני עבדתי והוא לא עשה כלום. זה יכול להמשיך במיליוני דברים כשחושבים על כמה ההתקפיה לסיטרה אחרה הוא קשה בזה. וכן באגרות הקודש של האדמור הזקן כל כך הרבה הוא עוסק בצדקה. היד המחלקת צדקה לעניים, היד הזאת, היא הדבר שבעצם בא לבטא את פנימיות רצון העליון. כל מה שהוא יצר צמצומים, זה לא כי זה סוף פנימיות הרצון. אלה תעלות הביוב, אלה הגדרות. זה המבנים שהוא הרס. מי שלא מבין את פנימיות רצון האדם שבא לבנות בית, והוא רואה שנתיים שעושים בלגן, אז הוא שואל מה באמת יש לו כזה חשק לעשות פה פקקים בכביש. זה סוף רצונו. שיהיה רעש, שיהיה בלגן, שיהיה רעש של טרקטורים. זה מה שהוא רוצה בחיים. יש לו המון שאלות על העולם. אבל פנימיות רצון העליון יכולה להתממש ביד המחלקת צדקה לעניים. אגב, אתם מבינים את הביטוי מחלקת? לוקחת משהו לא שלה ומחלקת אותו. או עושה מצווה אחרת. עכשיו זה פילי פלאות. אנשים לפעמים חושבים שבן אדם לחברו ובן אדם למקום הם שני דברים לגמרי שונים. דיברנו על זה בהקשר ליום הכיפורים. כשהיד מחלקת צדקה לעניים, או כשהיד מדליקה נר של שבת, או כשהיד נוטלת לולה, והיא עושה את אותה פעולה. היא עושה את ההתקפיה לסיטרא אחרא, והיא הופכת למרכבה לרצון העליון. עכשיו היד הזאת, היא איברין דמלכה. היא הביטוי של רצון העליון. זה המרכבה והרוכב. איך זה מתרחש? בהתאחדות הגוף עם הנשמה. כלומר, התאחדות הגוף עם הנשמה זה עוד אפילו הרבה יותר, נראה לי שלזה חטא באתי מקודם, התאחדות הגוף עם הנשמה זה עוד אפילו הרבה יותר מהתאחדות המרכבה עם הרוכב. התאחדות הגוף עם הנשמה זה משהו שאתה כבר לא יכול בכלל להגדיר בו הבדלים. אתה לא יכול להגיד שזה מזיז קצת את זה דבר אחד לגמרי כבר. כן. כן, כן. כן, במובן שכוונה כן. זה התאחדות, כאן זה הופיע. זה התאחדות הגוף עם הנשמה. למרות שבעצם מדובר פה בשני דברים שונים לגמרי. זה דברים לגמרי אחרים. זה גשמי וזה רוחני. היד המחלקת צדקה לעניים זה הדבר הכי גשמי בעולם. והיא מאוחדת לחלוטין עם רצון העליון שהוא הדבר הכי רוחני בעולם. וזה מגיע להתאחדות מלאה ולביטול גמור שהופך את זה למיוחד בייחוד גמור. אבל לא גמור אלא ייחוד. עכשיו נגיע להבדל בין ייחוד לייחוד גמור. והוא רק ממשיך ומסביר את הייחוד של גוף ונשמה. ורגליים המהלכות לדבר מצווה. וכן הפה ולשון, פה הוא מדבר עכשיו גם על הדיבור. וגם על המחשבה, אבל לא מהצד של המחשבה, אלא מהצד של האיברים. וכן הפה ולשון שמדברים דברי תורה. שאמרתי על היד לפני שנייה, נכון לרגליים, ונכון לפה, ונכון ללשון, ונכון למוח. והמוח שמערהר בדברי תורה ויראת שמיים ובגדולת השם ברוך הוא. כל אלה בטלים לגמרי כמרכבה, עד כדי גוף ונשמה אחד. זהו שאמרו רבותינו זל, האבות הן הן המרכבה. למה? שכל איבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה. ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. איך? כי הם הצליחו להגיע לזה שכל חלקי הגוף שלהם, כל, היו תמיד, אלה שני הנתונים, כל החלקים היו תמיד בתהילים אל הרוכב. נו. זה מה שירשנו מאבותינו, הם היו מרכבה. אין אבות אלא שלושה.
למה הוא כותב ולא?
ולא מה?
למה הוא כותב ולא? לא כותב ונעשו ונעשו, במקום לכתוב ונעשו מרכבה זה.
לא, כאילו ונעשו מרכבה זה מאוד חזק. ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם. אבנר שואל למה הוא אומר את זה באופן נגטיבי. ולא נעשו מרכבה, הם לא היו מרכבה של שום דבר נוסף.
אם היינו מורידים את הלא, היינו קוראים ונעשו מרכבה רק לרצון העליון.
כן, אבל אז זה לא היה מבטא את מה שאנחנו רוצים פה כל כך חזק, כי מה שאנחנו רוצים לבטא פה זה את הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא רק את האנוכי השם. כלומר, אין שום המשות נוספת בעולם. מה אין שום המשות? הם גם לא מרכבה, אברהם הוא כבר לא מרכבה של יצחק. עקדת יצחק. אין שום המשות. כל מה שיש הוא רצון העליון. אלא, זה רק זה אלא. בסדר? הם נעשו מרכבה מוחלטת לרצון העליון. עכשיו, מה זה מרכבה? מרכבה גמורה. שזה לא תלוי לא בזמן, לא בחלק מאיברים כאלה, לא בחלק מאיברים אחרים. זה האבות. כשאני מקיים את המצווה הזאת עם היד שלי, עכשיו אני נעשה מרכבה. כמו שהבינוני בשעת התפילה, מצליח להגיע עכשיו להיות צדיק, אבל הוא יודע שעכשיו עדיין בחלקי הנפש יש את המאבק שיבוא לידי ביטוי אחרי זה. אז האבות שנעשו מרכבה, זה המושג שדיברנו עליו הרבה פעמים, שמעשה אבות סימן לבנים בעומק שלו. מעשה אבות סימן לבנים בעומקו הוא לא זה היה בהיסטוריה, אלא זה נותן לי כוח להיות מרכבה. אין אבות אלא שלושה. המרכבה היא אברהם, יצחק ויעקב, שהפסיקו להיות ישויות עצמיות.
אוקיי,
בהמשך לפרק של אתמול.
בהמשך הפרק.
יפה מאוד. את ההבל הם כבר ביטלו, לגמרי. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, אמרתי, ולעולם, לעולם פירושו תזכרו, לעולם בעברית, זה כל העולם, מבחנה של מקום, וכל הזמן. במה הם הפכו להיות מרכבה? שזה היה בכל חלקי גופם, ובאופן תמידי. כל חלקי גופם ובאופן תמידי. זה נותן לי את הכוח להיות בחינת מרכבה. בחינת מרכבה. עושה יהודי הכי פשוט והכי נפלא בעולם, פעולה אחת, מצווה אחת, הוא מרכבה. הוא נותן לרצון העליון הזה להופיע. וכשזה מופיע דרך איברים דמלכה, הוא מחיה את כל העולמות כולם. חיותם ושפעם של כל העולמות, העולמות העליונים ביותר, באים מהמצווה הזאת שמתרחשת.
גם מצווה בלי כוונה?
כן. עכשיו יש רמות במצווה. באיזו רמה נעשתה המצווה הזאת? מה הייתה הכוונה? מה היו הכנפיים? כמה זה נעשה? מה קרה בפעולה הזאת של המצווה הזאת? אני, כדי להסביר את המושג של כוונה ובלי כוונה, נותן יהודי צדקה. נותן יהודי צדקה. בלי כוונה. אז הוא לא נתן צדקה? ככה בלולב. מה רמה של גילוי פנימיות רצון העליון? בדיוק כמו שתיארנו כל הזמן. אבל זה איבר עם דמלכה. כל זה המושג של הביטול שקראנו לו מרכבה לרוכב וגוף ונשמה. גשמיות ורוחניות. שני דברים נפרדים שהופכים לאחד לגמרי. את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ולכן את האלוקים ירא, זה לדעתי כל הפסוק הזה עכשיו, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, זה רוחני לחלוטין, ואת מצוותיו שמור. כי רק בדרך הזאת אתה תוכל לתת לכוח של הראייה ולכוח של השמיעה של הקודש ברוך הוא בעולם, לבוא לידי ביטוי. סוף דבר, יש המון אבלים, אומר קהלת. אז מה אני יכול לעשות? ראיתי מלך וראיתי אבל וראיתי אבל וראיתי את זה וראיתי עיר כזאת וראיתי עיר כזאת. ואז הוא עומד בסוף פרק י"ב ואומר, יש טעם לעולם, מה אני עושה? ואז הוא אומר, כן, אוהו. ועוד איך. כל הבעיות של העולם זה בגלל שהעולם חושב שיש הוויות בפני עצמם. והכל עבל. הכל צריך להיות בתלל הראשית. זהו, אז גמרתי את הקורס בפילוסופיה. ואז הוא אומר, קהלת, עכשיו תחטוף. אני דיברתי פילוסופיה? אני דיברתי חיים? אני דיברתי מצוות? מצווס. אני דיברתי צדקה? אני דיברתי סוכות? אני אמרתי, מילה פילוס, כלום, אין פה מילה אחת של פילוס. כמו שאין במגילת קהלת מילה אחת של עצבות, אין מילה אחת של פילוסופיה. הכל בא מהאגו שלנו כשקוראים אותו. הכל הפוך. תחת השמש אין איתו. אז מה אני יכול לעשות? להיות למעלה מן השמש? איך אני יכול להיות למעלה מן השמש? איבר אין דמרק. זה החלק הזה של איבר אין דמרק. מרכבה לרוכב, עד גוף ונשמה אחד ממש. בלשון הפנימית אנחנו קוראים לזה ייחוד דקלים. עכשיו, אתם יודעים מה? מה שבאתי אומרת עכשיו הוא הקדמה ממש לשורות האחרונות שנראה. כי חייבים לראות פה את הדברים ביחד. לכאורה, פה הייתי יכול לעמוד. הרי כל מה שאנחנו רוצים זה להבהיר מחדש בעומק אחר את הרעיון של הוראית הויקוד שבריך הוא כול אחד. לכאורה, זהו. זה סוף הסיפור מה שאמרנו. והשאר פילוסופיה. ועכשיו התניא אומר, ורק עכשיו אנחנו עולים לקומה הבאה. כל זה היה המסדרון. עכשיו תבין שכשם שיש ייחוד גוף ונשמה מרכבה ורוכב שכל האדם זה להבין אותו וכל העולמות כולם חיים מכוח זה וזה שפעם וחיותם של כל העולמות ובעקרונות האלה אנחנו נלך בלי סוף, כי ככל שהדבר נמוך יותר, כך יתגלה יותר רצון העליון, כי רצון העליון הוא שהאור יתגלה דווקא בחושך כפול ומכופל. כמה שיש יותר לכאורי חושך, ככה יותר ויותר 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 האור יתגלה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ייחוד אחר. ולזה התכוון הזוהר כשהוא אמר אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. מה זה כולה? מה זה אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד? אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אבל אתם זוכרים את הציטוט. הוא פתח את הציטוט של הפרק, מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. יש ייחוד, אנחנו לפעמים מבחינים בין קול לרב. ואומרים שרב זה המון 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 דברים. עצמים נפרדים שמתאחדים. עכשיו אנחנו באים לדבר איתך לא על עצמים נפרדים שמתחברים, אלא על ייחוד דאורות. כמו ההבדל בין הייחוד שבין הנשמה למחשבה, ובין הייחוד שבין הנשמה למעשה. אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח. המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח, ותשימו לב, הוא בכוונה מושך עכשיו בלי השלכה מעשית שלהם. בלי ההוצאה לפועל בכלל. וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה. הלבושים היותר פנימיים. מחשבה ודיבור. שהם לבושים הפנימיים של נפש האלוקית שלי. בנפש האלוקית שלי הם הלבושים הפנימיים, לא כוח המעשה. וכל שכן נפש האלוקית עצמה המלובשת בהם. המחשבה והדיבור הם הלבושים. ועכשיו עצמות הנפש, החוכמה, בינה, דעת, כוחות הנפש, המלובשת בהם. אתם זוכרים שאמרנו פעם שכשאני לומד תורה, אז אני, מה זה נקרא תפיסה בי? אתם זוכרים? השכל תפוס בי ואני תפוס בו. אז הלבושים שתופסים אותי, ואני שתפוס בהם, וכל שכנפש האלוקית עצמה המלובשת בהם, כולם מיוחדים, עכשיו נשמע את המילים, כולם מיוחדים, מי זה כולם? כל אבא אמינה, כל סברה, כל אות. כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון העליון. המילה גמור היא שמשנה פה בין הייחוד הקודם לייחוד הזה. ייחוד גמור, כלומר הם נעשים ממש אותו דבר. הם נעשים ממש אותו דבר. אולי, אני לא בטוח, אולי זה ההבדל בין יחדיו בעברית ליחד. אצל אברהם ויצחק כתוב, הילכו שניהם יחדיו. זה העוקד והנעקד והמזבח. זה איחוד גמור. עד שהם נעשים ממש דבר אחד. כלומר, אין כאן שני דברים בכלל. כך, כולם מיוחדים ממש בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד. ועכשיו הוא מסביר איך. למה הם לא מרכבה לבד? כי רצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה שמערער ומדבר בה. רצון העליון, הרצון עצמו, המחשבה, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה לשבת עם האדריכל על התוכנית. אז כשאני יושב עם האדריכל ורואה את התוכנית, אני מחובר עם התוכנית של הדברים ממקום אחר. זה לא בא לידי מימוש. ראיתי אצל האדמו"ר מוארייץ ביטוי מדהים. הוא אמר שכשחסיד מדבר דיבורים של הרבי שלו, אז הוא מתאחד עם השכל שלו. כשחסיד עושה... סליחה, אז הוא מתאחד עם הפה שלו, עם הדיבור שלו, עם הדיבור של הרבי. אז הוא מתאחד עם הדיבור של הרבי שלו. כשחסיד עושה פעולות של הרבי שאמר לו, אז הוא מתאחד עם המעשה. וכשחסיד מנגן ניגון של הרבי שלו, אז הוא מתאחד עם המחשבה. כך ראיתי שהרבי המאריאס מביא. כי המחשבה עצמה זה כבר ניגון. זה כבר לא ניתן לכימות, נכון חתן? זה כבר לא ניתן לכימות, זה הניגון עצמו. זה לא ניתן בכלל לכימות. זה האחד הזה שאני מתכוון אליו עכשיו. ביטוי מאוד מעניין. בדיוק. בדיוק. אז זה לפני אותיות המחשבה הזה, בדיוק. הבינה שלפני אותיות המחשבה. זה הניגון עצמו. החסידים אומרים שזאת הסעודה השלישית. החסידים אומרים, מה כל כך גדול בסעודה השלישית? למה, מה עושים עם ישראל ישוד? יש כזה עסק. למה סעודה השלישית כל כך גדול? אז החסידים אומרים שכשהקודש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו ביום ראשון, נכון? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. נכון? ברא את העולם יום ראשון. מתי מתחיל אצלנו היום? בערב. אז מתי בעצם נברא העולם? במוצאי שבת. אני יודע, רבינו, תם, רשי, אבל במוצאי שבת, נכון? במוצאי שבת התחיל העולם להיברא, נכון? אז מתי היו השניות האחרונות של הניגונים? זה הסעודה השלישית. השניות האחרונות שעוד ניגנו את העולם, זה השלישית. אז כשעושים סעודה שלישית, זה השניות שלפני שאמרנו, יהיו, לא יהיו, מנגינה. יש שלב שבו אני עוסק עכשיו בכל אחד. זה לא גוף, זה לא האוזן, כבר אני בכלל לא מבחין בינה לבין השמיעה. זה לא מרכבה רוכב, לא גוף ונשמה. לכן זה גם בכלל לא מפקמין מה ההלכה. זה גם בכלל לא משנה אם אני לומד עכשיו מה הדין במקרה מעשי X, או באם רובן יטען לשימון כך וכך. מה זה משנה בכלל? ההבדל מבחינתי הוא מבחינתי הוא שוב האגו שלי. למה מבחינתי יש הבדל? כי בסתלמה יש הבדל. אבל באור אין הבדל. בוויכוח שהיה בין המלאכים למשה רבינו מי יקבל את התורה, בלי לדון בכלל, מהו עצם הדיון? שהמלאכים אומרים זה שייך אלינו בדיוק כמו אליך. עכשיו פעם אחת תנתח את המלאכים מהצד שלהם והם צודקים, אחרת זה לא רלוונטי להם התורה. עכשיו משה רבינו לא אומר להם טוב, אבל לעם יש לכם לעלות הלאה. זה כפירה להגיד כך. אילו ידעתי ואומרים הפילוסופים הייתיו. הרי ברור שיש לי אין סוף מושגים להמשיך גם אם אני המלאך מיכאל וגבריאל. כלומר, הנפקמינה של ההלכה, הנפקות, ההחלטה אם שמעון צריך לקבל את הכסף או רובן צריך לקבל את הכסף, היא כבר שייכת לייחוד של הכלים. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בייחוד הגמור. הייחוד הגמור הוא המנגינה. אתם יודעים למה התורה נקראת שירה? הייחוד הגמור הוא הניגון עצמו. הוא השירה של הקודש ברוך הוא. זאת מחשבת הבריאה. יש מדרש מדהים, לא זוכר אותו בלשונו, יש מדרש מופלא שצדיקים יושבים עם הקודש ברוך הוא וחושבים על בריאת העולם. זה זה. זה המושג. זה המושג.
יש מעבר לזה, נהנים מזיבה של
חינה. לא, נהנים. לא מעבר. נהנים מזיבה של חינה זה השגה. זה השגה. פה אני מדבר על תוכניות עצמן.
אז יש פרוטיות. אז כבר יש פנים ועפות.
לא, אני עכשיו עוסק בתוכניות. אני עוד לא נכנס לאותיות שלהם בכלל. אני עוד לא נכנס לאותיות שלהם. נכון? נכון מאוד. בדיוק. לכן גם אין שם שום פסיקה, לכן אין שם שום הלכה. נהני מזיו השכנה פירושו השגתי, זה אותיות. זה הפוך. בסדר? איך? הינוח, גם המחשבה היא אותיות. לך נראה שמחשבה זה מובן, כי אתה חושב שהמחשבה זה החוכמה הפנימית. לא, גם המחשבה היא אותיות של מחשבה. אני מבין שזה מעבר לאותיות, כי אני לא רוצה לממש את זה בכלל. לכן שהוא יעבור עכשיו את הנח, הוא יגיד באותיות עצמן. זה הכוח הקשה, אני קורא לו כל הזמן כוח הביטול, שהוא הכוח הכי קשה. אני, מבחינות מסוימות, ללמדן הרבה יותר קשה להגיע לזה בתורה, מליהודי הפשוט שהוא לא למדן כזה גדול, מבחינה מסוימת. כי הלמדן קשה לו לראות את האותיות. הוא מתחבר לזה מצד המשפטים, הוא מבין את הרעיון, מה אתה מדבר? הצלמה כל כך ברורה לו, שקשה לו להבין שעכשיו בעצם הצלמה הזו היא ביטוי חיצוני של אור אינסופי. לפעמים הרבה יותר קל ליהודי הפשוט להבין שיש פה אור אינסופי. וככל שאתה יותר ויותר ויותר עוסק בייחוד דקהילים, אתה יותר ויותר ויותר צריך להבין שהייחוד הגמור הוא הייחוד האורות. כי רצון, כן.
הבנתי שיש פה איזה מדרג. אז מאוד מפתה לומר, טוב, נעסוק, אני אעסוק רק
בייחוד האורות.
בייחוד האורות, אני אעזוב את המצוות, כי אני עכשיו יהיה בדרכה יותר גבוהה. אז...
כל... זה לכן אמרנו, זה בדיוק ההקדמה לדבר המסוכן שיכול להתרחש. לכן הקדמנו כל כך הרבה על איברים דמלכה. זה בדיוק כמו האדם שיגיד, אני אעסוק בנשמה, ואני לא אוכל ולא אשתה ולא אחיה. ויהיה נשמה בסקית. כי אני רוצה ייחוד האורות. זה סוג של מחלה. אנורקסיה בנויה מזה. אובדנות בנויה מזה. המון המון רצונות רוחניים. בנויים מהפחד מייחוד הכלים. הייחוד הכלים הוא העבודה שלנו, זה כל האדם. לכן הקדמנו את זה. הייחוד הכלים הוא כל האדם. אבל הייחוד האורות הוא מה שנותן לי את המגננה מול העבודה זרה של 24 שעות ביממה. כלומר, מה מעמיד אותי? אתם מבינים היה למה אנחנו פה בפרק הזה? כי הרי במה אנחנו עסוקים בפרקים הקודמים? אם אמר לנו התניא שעבודה זרה היא מציאות כל כך מוחשית, איך אני מתמודד עם זה? אם עבודה זרה, אם כל אווירה היא בעצם בסיסה בא מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אם הבעיה האמיתית בעולם היא בכלל לא הכפירה, אלא הגבהות והגסות, האגו, הסתרה אחרה, איך אני שצריך לנהל עולם של יש? הרי אם אני עושה כל היום בייחוד הכלים, נלך מהכיוון שלך היה. אז מה אני צריך לעשות? התעמלות. אז אני צריך לפתח את האוזן. אז אני צריך לשמור על הבריאות. אבל עצם העיסוק בזה הוא מדהים, הוא עצום, אבל אני חייב נקודה, אני חייב כלי נשק שכל הזמן מזכיר לי את הייחוד העילה. אני חייב כלי נשק שכל הזמן מזכיר לי תוך כדי העיסוק החיוני בייחוד הכלים. קוראים לזה במילים פשוטות, נשמה בריאה בגוף בריא. מצוין. אתם יודעים כמה הפלקט הזה הכניס ספרטות בעולם? בהפוך על הפוך. כמה הסלוגן הטוב הזה מושך אנשים לשני גרם נשמה בריאה ב-100 אלף קילו גוף בריא? אין תוכנית אחת שלא מתחילה עם זה. בסדר. אבל איך אני מצליח לשמור על עצמי מעבודה זרה, גם שיכולה להתרחש לי בתורה ומצוות. יפה, יפה מאוד. נכון מאוד. בין שטר ושטר שאני מקיים אותו. איך אני מצליח? זו הנקודה כאן. הייחוד דאורות לא בא להחליף את הייחוד הכלים. הייחוד דאורות בא להגיד, זה כלי נשק, זה הרבה יותר כלי נשק, זה קטנצ'י. זה מהות שהיא זו שמעמידה אותך מול הנושא של עבודה זרה. היא זו שנותנת לך את האפשרות לעמוד מול עבודה זרה. זה דבר עצום. לכן צריך להבין אגב, ברגע שאני קולט שתורה זה ייחוד דאורות, אז אני מבין למה כל ישראל מצווים בתלמוד תורה. תורה היא לא ההבנה שלך בסלמה, אלא היא עצם המפגש עם האור האינסופי. במפגש עם האור האינסופי? אין אף אחד שיכול להיות. מי שאין לו את המפגש עם האור האינסופי, חשוף לעבודה זרה. כן,
שני שאלות, האם זה כמו הייחוד של אורות זה שבת והייחוד של כלים זה חול, עבודה של
המשפחה? מבחינה מסוימת זה יפה מאוד, כן, לכן החול כל עניינו זה עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות, ובשבת לא, שבת עניינה תורה, כן.
ושאלה שנייה, האם זה כמו במשפט בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, בראשית כאילו
התורה והקדוש ברוך הוא וישראל, זה הכל הראשית, ואת השמיים ואת הארץ, זה הייחוד של הכלים. כמו כל ששת הימים, ששת הימים, ככה מוסבר לנו תמיד, ששת הימים זה הכלים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ראשית, זה תורה שנקראה ראשית? כן. ראשית זה התורה שנקראת ראשית, וישראל שנקראו ראשית. נכון? הראשית, הראשית, בראשית, בראשית אותך הקדומה, נכון מאוד. זה ייחוד דאורות וזה ייחוד הכלים. רק נגמור רגע את המשפטים האלה כדי שמחר נוכל להתחיל במקום מוגדר ובזה נעמוד כי כבר מאוחר. כי רצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה. אתם שומעים את הביטוי הדבר הלכה? הדבר הלכה עצמה, הכוונה היא לא מה שנפסק, אלא הדבר הלכה. יש, אני חושב בעקבות זה אולי פירוש אחר למה שרגילים כתוב, שהנפרד מחברו, שמעון, תשמע, הנפרד מחברו, זהו, על זה מדברים. הנפרד מחברו כתוב, ובזה אנחנו עומדים, הנפרד מחברו כתוב, אל ייפרד ממנו, אלא מתוך דבר הלכה. יש, שמחה והכל, אבל אל ייפרד ממנו, אלא מתוך דבר הלכה. שמתוך כך זוכרים. שמתוך כך זוכרים. אז כולם דנים בזה. למה מתוך דבר עליו? אם הוא אומר לו סתם משהו יפה מפרשת שבוע, הוא שוכח, אמרו פעמים אני זוכר הרבה יותר. הפוך, אני חייב להגיד לכם שמתוך דבר הלכה, אז רוב הסיכויים שתשכח. ותגיד איזה בור טוב, יצא לך פעמיים להגיד אותו, אתה תזכור. מה? למה מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכר? אולי לפי דברי האדמור הזקן, וזה אנחנו עומדים. זה פשוט יוצא, אז לכן אני אומר הנפרד. אולי לפי דברי האדמור הזקן יש כאן חידוש עצום. הנפרד מחברו לא כתוב אל ייפרד ממנו, אלא מתוך הלכה. אלא מתוך דבר הלכה. בדיוק. אם הוא נפרד ממנו מתוך הלכה, זה בדיוק כמו שהוא נפרד ממנו מתוך אמירה יפה בפרשה. מתוך דבר הלכה, תיפרד ממנו מתוך מפגש עם האינסוף. לא חשוב מה אתה הולך לעשות, לא חשוב מה תהיה המסקנה. חשוב שאנחנו אינסופיים. כי רצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר.
אבל ההפך מהמלא. ההלכה יכולה להיות מחלוקת, אבל לא בדבר הלכה.
בדיוק לא בדבר הלכה. יפה מאוד. בהלכה בדיוק מצוין. ההלכה יכולה להיות מחלוקת, היא יכולה למשוך לפה ולא לפה, היא יכולה להיות קשורה לנושא X ולא לנושא Y, אבל הדבר הלכה, הדבר הלכה, הוא עצם האינסוף.
הוא ההפך המלא.
שוכרה. ומה?
מה זה המלאק ספק?
נכון. נכון מאוד. עצם הדבר הלכה.
מה זה
הלכה? זה גמרא? דבר הלכה? הבירור, האהבה אמינה, המחשבה של התורה. כן. אגב, לכן היא נקרא גמרא. מה זה גמרא? מה זה גמרא? מה פירוש המילה גמרא? ללמוד. לא, לא לגמור, הפוך. ללמוד. ללמוד, אני לא יודע. ללמוד. הפכו את המילה הזאת. היום אומרים, כשאדם גומר משהו, אז אומרים, אני רוצה לברך על המוגמר. אני רוצה לברך על המוגמר, ואתם יודעים מה המילה מוגמר בעצם? מה זה מוגמר? סמים. למה זה נקרא מוגמר? כי זה כמו גמרה, זה משהו שאין לו סוף. מישוש, אתה יכול למשש, זה הכל, זהו, פה זה נגמר. ריח, נמשך. מה זה לברך על המוגמר? זה לברך על משהו שאין לו סוף. הפכו את זה. היום כשמישהו מסיים עבודה, אז הוא אומר, באנו לברך על המוגמר. זה נהדע. יש כל כך הרבה משפטים שהפכו אותם לגמרי. זה יופי, זה חמוד, זה ההפך. גמרה זה למי גמר? המילה גמרה פירושו, לא סיימתי כלום. זה המילה, ללמוד. למי גמר? אני לומד, אני לא יודע כלום, אני באתי ללמוד. לא יודע, אין סיום, אין סיכום. אין נקודות, אין פסיקים, אין. יש נקודה, כשמגיעים למשנה הבאה, מה לעשות? בדפוס, עשו את זה גדול. כן, כן, אני בעצם הגמרה, אני בנגמר. מוגמר, אז זה דבר עליך. תמשיך.